ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories. אני אל גולדמן ואתם מאזינים לפודקאסט של גנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה שישתפו בסיפור הגשמת החלום שלהם וימלאו אתכם בהשראה. החזון שלנו הוא לא להפסיק ללמוד לעולם, כדרך חיים המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
טוב, אפשר להגיד שלום לסמדר שיר?
בטח, שלום
יעל גולדמן. איזה כיף.
מה נשמע?
תקשיב, כל החיים, בכל מיני נקודות בזמן, תמיד את ראיינת אותי, והנה זכיתי.
אבל תדעי לך שזה לא כל כך קל לראיין עיתונאית.
זה לא כל כך, זה בכלל לא קל.
נכון.
כי גם את צעד אחד קדימה, ב' את כל הזמן חושבת כמראיינת, ג' כי אסור לי ליפול בלשוני.
בבקשה. את הזמנת את זה.
אז בואי ננסה, בואי נלך קצת אחורה, בואי תספרי לי קצת איך הרגע, איך התגלגלת לעיתונאות בכלל.
לעיתונאות? מאז שאני זוכרת את עצמי, אהבתי לכתוב, כן. כתבתי עוד לפני שידעתי קרוא וכתוב. זאת אומרת, אמא שלי מספרת שבגיל 4-5 הייתי נכנסת למטבח אחר הצהריים כשהיא הייתה מבשלת, הופעה ומדקלמת לשיר ארוך, 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 והיא הייתה מהר כותבת אותו על העטיפה של המרגרינה או של הקמח, לא לשכוח, ולמחרת כשהיא לקחה אותי לגן, היא שאלה את הגננת, למדתם אתמול שיר על הירח שוכח? והגננת אמרה לא, אז אמא שלי אמרה אוקיי, אז היא המציאה עוד שיר, זה לא היה משהו להתרגש ממנו.
ומתי זה ממש הפך להיות הדבר?
אני חושבת שבגיל 7 התחלתי לשלוח שירים לארץ שלנו, שירים, סיפורים, שבועון ילדים שעוד לא
הייתי
להם, כן. ובגיל 9 כבר הייתי אק, עיתונאי קטן, ומשם זה היסטוריה.
זה טירוף שמגיל כל כך צעיר, לא ידעתי את זה עליי. וכתבת המון שירים.
נכון.
תני כזה למי שלא יודע.
את חוגגת לילדים שלך עם איפה ההוגה? איפה. ואין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא. יש איזה שיר שמאוד יקר ליבי. ואת יפה. את יפה כל כך.
יפה.
המון, המון.
למה דווקא השיר הזה הוא יקר לי בערך טוב? שאלה...
אין בעולם אהבה, כי זה, את יודעת, אני תמיד אומרת שהכי מסובך לכתוב פשוט. זה נורא פשוט לכתוב מאמר של 5,000 מילה, עם מרקרים, עם מדגשים, סימני קריאה, זה פשוט וקל. אבל לכתוב משהו שכל מילה שקולה ונמדדת וצריך לחשב אותה וזה הכי קשה. ואני חושבת שבשיר הזה, כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא ואין אין מי שאוהב אותך כמו אמא שלך, אני פשוט דייקתי את עצמי עד הסוף.
ואת באמת מרגישה ככה? זאת אומרת, אמא לשישה ילדים?
אני אמא לשישה ילדים וסבתא לשמונה נכדים, ועכשיו כולם אומרים לי אז אין כמו אהבה של אמא, או אין כמו אהבה של סבתא, או... זה אותו דבר, זה באמת, זה אותו דבר. האהבה היא אותה אהבה, הדאגה היא אותה דאגה.
אבל הסבתאות מוציאה משהו אחר.
הסבתאות מוציאה ממך הרבה כוח, קודם כל. אני לא זוכרת שבזמני, כאימא, שהנדנדות היו כל כך גבוהות, וצריך לטפס כל כך גבוה, אלו, אני 1.5 מטר, אני לא מגיעה כל כך גבוה, אני צריכה שמישהו יעזור לי. אני מאוד אוהבת לדבר איתם, לשחק איתם, לאסוף אותם מהגן, לנהל את השיחות האלה.
אני מבינה שאת מאוד פעילה.
אני מאוד פעילה, כן.
אז תדעי לך שאני מקווה שהילדים שלך יודעים שהם זכו.
אני...
כי פה מדובר באימא לילדים שהסבתות לא כאלה פעילות. לא כולם זכרו, אין מה לעשות.
אבי זיכרונו לברכה היה אומר שיש הרבה דגים בים.
זה נכון. תגידי רגע, איך עושים 6 ילדים?
האמת, בהפריות מבחנה, אבל...
שאז זה לא היה כל כך נפוץ.
ממש לא.
אז ספרי לי קצת על זה.
היום אין כבר מה לספר, זה ידוע ומוכר.
לא, אבל בכל זאת.
אבל כן, כשהכרתי את בעלי, הייתי בת 20, אמרנו, נתחתן כשאני אהיה בהיריון, לא נכנסתי להיריון, התחלתי לעבור בדיקות, חצוצרות סתומות. המזל שיחק לי, כי הוא בדיוק סיים את ההתמחות בארץ, הוא נסע לארצות הברית לפלושיפ, ושם כבר ידעו מה זה ה-IVF, בארץ עוד לא ידעו.
אז עשית שם את ה-IVF?
את הראשונות, כן.
וואו. כן, ואיך זה... הגיבו לזה בארץ? כי בטח זה היה, מה זה בשורה?
זה, בפעם הראשונה שסיפרתי על זה, הילדות שלי היו מאוד נבוכות.
נבוכות?
נבוכות, כן. לא ידעו איך לאכול את זה.
מה את אומרת?
כן.
איזה מדהים זה שאת זוכה לראות
איך הדברים משתנים.
איך הדברים משתנים, כן. איך פעם משהו היה מילה גסה והיום?
כן, היום תראי לי מי שלא עושה.
נכון, מלא בנות עושות.
ולכן יש כל כך הרבה מקרים של לחץ נפשי, שאין סיבה רפואית פרופר להתערב, אבל...
היום אני חושבת כאילו, היד קצת קלה להדק עם ההתערבויות.
כן, כי אם אתה חצי שנה אחרי החתונה, ועוד לא קרה שום דבר, אז יאללה. מה, תנו לטבע לעשות את שלו, זה עדיין, אני מאמינה שהכי טוב זה... זה ללדת, להרות באופן טבעי, וללדת באופן טבעי ולא בקיסרי, כמו שאני תמיד ילדתי.
תגידי, את עדיין מתעסקת המון בכתיבה?
אני כל היום כותבת.
ספרי.
תראי, קודם כל, אני עיתונאית בידיעות אחרונות, אז יש לי את החובות לעיתון מדי יום ביומו.
שיש לך טור יומי?
לא, אבל זה לראיין ולחשוב על רעיונות ולהשיג ולרדוף ולחוש את הארץ, אני מגיעה למקומות מאוד רחוקים, ואחרי זה הכתיבה, זה 3-4 לילות, כתבה של...
ואת עדיין נהנית מזה?
אני עדיין נהנית מזה, כן.
מה את הכי אוהבת?
יש מסקרנות בלתי נדלית לאנשים. אני חושבת שזה, אנשים זה עם מעניין. והיום במצבי, בגילי, את יודעת, במעמדי, אני כבר יכולה להגיד, לא בא לי עוד פעם דוגמן תחתונים, או, כן, את יודעת, מגיעים לגיל מסוים שזה כבר...
לא מעניין. מי הדמות שהכי השפיעה עלייך בקריירה שלך?
היו כל מיני דמויות, תרצה אתר השפיע עליהם מאוד, היא זאת שיעצה לי לבחור בשם את כשבתיכון הדתי שבו למדתי, סרבו להשאיר בקרבה מילדה שנערה שכותבת, אז...
שבוא נגיד למי שלא מכיר, זה סיפור נורא נורא ידוע, אבל את סמדר
שיינמן.
שיינמן,
כן.
ו... היית צריכה להמציא שם כמו...
כן, תרצה אתר אמרה לי, אני הייתי אלתרמן, תמיד ישבו ביני לבין אבא, לא אהבתי את זה, אז לקחתי את השם אלתרמן, הנדסתי אותו, סובבתי כמו בקוביה הונגרית, יצא אתר, ואז היא אמרה לי, שיינמן, אולי שי, אמרתי, סמדר שי זה יפה, אבל... ואז היא אמרה, לא, תחשבו שאת בישנית, זה לא טוב, ואז היא אמרה, אולי שני, אמרתי, יפה, והיא אמרה, לא, שני זה לא טוב, כי כשזה כתוב, אז זה שני, זה עלול לי. והיא אמרה, אבל את כל כך אוהבת שירים ושירה, למה שלא יש שיר? ועד היום זה לשם שלא מופיע בשום מקום, לא בתעודת זהות, לא בתעודת...
די!
כן, זה פיקציה.
די!
ברור.
אז זאת אומרת, לא שינית את זה?
לא.
את באה לטוס, כתוב לך סמדר שיינמן?
כן. אני בן. לא, כבר 40 שנה אני סמדר סידי.
איזה תירוף.
כן, בתעודת זהות, כן.
ולא היה לך מחשבה לשאלות לסמדר שיר?
לא, גם על הדלת לא כתוב שיר. זה בית משפחת סידי. זה בדברים האלה אני מאוד ברורה. אני לא מאמינה בלהשאיר 3-4 שמות משפחה לפי הבעלים שמתחלפים ומשתנים.
אצלך הוא לא התחלף.
הוא לא התחלף. לא יצא.
מה הסוד של, מה, 40 שנה?
כן.
מה הסוד?
לאהוב? לא יודע.
לא, בכל זאת, יש איזו שורה תחתונה. למה לכם זה מצליח ולהרבה זוגות זה לא?
כי אנחנו רוצים. ועובדים על זה. וסוחבים את זה.
אבל תראה, החיים קורים, ואנשים משתנים, ואנשים, כל אחד לוקח איזה תפנית, ואנשים עוברים משברים בדרך.
אבל כל הזמן יש לנו אקשן בחיים, את יודעת, חשבנו שאם פעם חשבתי שהאקשן זה לגדל ילדים, אז פתאום זאת מתחתנת, וזה מכיר מישהי, אין רגע דל בחיים. ועוד משהו שאני חושבת שמאוד עוזר לנו, זה שאנחנו עובדים בעולמות תוכן שונים לחלוטין.
במה הוא מתעסק?
בעלי רופא, אורולוג, מנתח. אני תמיד מיימת עליו שיום אחד אני אצא במופע סטנדאפ על איך זה להיות יד ראשונה מרופא. זאת אומרת, תחשבי שכבר 40 שנה, מדי לילה, לפני השנה אני שומעת את שיחת הטלפון הקבועה. אז מה צבע השתן שלו? זה קוניאק או בורדו? או איזה...
בואי!
ואני חושבת שדי מצער אותי שאני בגלל הסקרנות הטבעית שלי יותר מתעניינת בעולם שלו מאשר הוא בעולם שלי.
הוא פשוט גבר, סמדר. הם לא, אין להם את ה... אין להם את זה.
הם לא מסוגלים, מה שלא...
אין, אני מרגישה שאחרי כמה משפטים באוטו הוא מתחיל להתפייד, וזה לא משנה מה יצא לי מהפה, הוא כבר בעולם שלו, וזה כאילו, למה עולם ש... איבדתי אותו.
זה לא רק זה, זה גם הם, מה שלא פרקטי לעכשיו, לא מעניין.
לא.
אני יכולה לבלות חודש...
למרות שיש גברים שיכולים לחפור, אבל אני לא התחתנתי עם אחד כזה.
גם אני לא.
בסדר, לחפור לחברות שלנו. בסדר.
בשביל זה אין קיימות.
תגידי, מה האייטם שאת הכי 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 זוכרת?
או, יש כל כך הרבה. אני זוכרת את הפעם הראשונה שנשלחתי מטעם ידיעות אחרונות לראיין את מרים פרץ. עוד לא היה לה אפילו תיק בארכיון. זה היה לפני גיליון יום הזיכרון לחללי צה"ל, ואמרו לי, זה כתבה של 400 מילה, את יכולה לעשות את זה בטלפון, ואני בחיים לא מראיינת בטלפון.
שזה תכונה מדהימה.
אין אצלי דבר כזה.
אני ממש, את יודעת שאני פגשתי אותך פעם ואמרת לי את זה, וזה ממש משהו שזכרתי אותו, ופעם אחת...
אני צריכה להסתכל בעיניים.
ופעם אחת רצו לראיין אותי בטלפון, ואמרתי... זה לא יכול להיות, אני לא עושה את זה. ממש זכרתי את המשפט הזה, גם כמישהי שמראיינת וגם כמישהי שמתראיינת, אין, לא יכול להיות, איך היא יכולה, איך אני יכולה להרגיש מישהו, איך מישהו יכול להרגיש אותי?
אי אפשר.
על שיחת טלפון שתוך כדי גם מסתמסים, ותוך כדי שמים ברמקול, ותוך כדי יש אלף ואחת דברים. אין כמו הדבר הזה.
אני מסדרת את הגבות.
אז מרים פרץ.
אז ותיאת, ישבתי אצלה לכתבה של 400 מילה, ישבתי אצלה 3 שעות, כי היא כבשה את ליבי. ואמרתי לה, את חייבת לכתוב ספר. היא אומרת לי, לא, מה פתאום, אני מנהלת בית ספר, אני לא כתבנית.
אישה מרשימה.
ואמרתי לה, אני אעזור לך לכתוב ספר, אני... כדרכו של עולם קל להבטיח וקשה לקיים, בינתיים עברה שנה ו... עוד בנפל, אלירז נפל, וכשבאתי לשיבה, אמרתי לה, זהו, עכשיו אני מבטיחה לפרוע את השטר, והמסע שעברתי איתה היה מסע מאוד עמוק, זה מסע של אימהות, זה מסע של אמונה, ושל כמעט נסיעה, תחשבי לאן הגענו.
אולי עוד זה יקרה.
אולי?
אולי זה עוד יקרה.
אולי?
איזה עוד אייטם?
כל שבוע יש לו את הפיקים שלו. מאוד התרגשתי כשטסתי מטעם העיתון ללוות את נתניהו ואשתו בביקורם הראשון בבית הלבן אצל אובמה. זו הייתה חוויה שלא תשכח, לטוב ולרע. התרגשתי כשריינתי את ריצ'רד גיר. את יודעת שלא כזה יפה במציאות?
לא.
לא.
אבל זה אף פעם לא היופי.
יש לו כאלה, כמו לקלינטון, יש לו אור בהיר עם נימים על הפנים.
אבל
זה עושה לך את זה?
זה הקריזמה. זה הקריזמה, זה אף פעם לא היופי.
כן, אז יש לו את זה.
יש לו את זה. ואיך בשבילך לראיין באנגלית?
אנחנו גרנו 10 שנים בארצות הברית, ועוד שנה בפרינסטון, כמעט כמו בעברית.
איזה ספרים את אוהבת לקרוא?
אני אוהבת לקרוא ספרים שאני יכולה להיצמד למרקר, אני עוד לא קוראת בקינדל, להיצמד למרקר ולסמן משפטים שאני לא רוצה לשכוח ושחשוב לי לזכור, ואני קוראת, גם כשאני קוראת אחרים, אני כל הזמן עם עיפרון ביד.
את יודעת שאני אף פעם לא סימנתי ספרים, כי תמיד היה לי כזה חרדת קודש לספרים, אני לא אגע, אני אשאיר אותו כמו שהם. ואז יום אחד הייתי בארצות הברית, והייתי בבית של אלוויס, בסיור כזה, וראיתי שהוא היה מסמן על הספרים במרקר, מוטו יום, אמרתי, אם הוא היה עושה את זה, גם אני רוצה לזכור משפטים שנגעו בי.
אני חושבת שאחת החוויות המדהימות הייתה שבבית אריאלה הראו לי ספרים שלי עם אוזני חמור וקשקושים וזה, ואמרתי, יו, איזה כיף, כי גם אמא שלי חינכה אותי שהספר זה קדוש.
זהו.
אסור לקפל, צריך סימנייה, וכשאת רואה הספרים שנלעשו, שממש תחנו אותם.
נהנו מהם.
רציתי לקחת אותם למזכרת, אמרתי, אתם במילא לא מוציאים אותם יותר, זה תנו לי אותם למזכרת, כי אני יכולה לדמיין את הילד שקרא את הסיפור הזה בזמן ארוחת צהריים, ואת זה שנרדם איתה. יש בזה משהו.
תני לי את 13 ספרים שאת אומרת, זה ספרי חובה, אי אפשר להיות בן אדם מבוגר בלי לקרוא אותם.
אופה. אלמנה לשנה אחת, ג'ון אירווינג. אני, למרות היותו גבר, הוא מאוד קרא לליבי. אני בכלל לא אוהבת את הכתיבה שלו, יש בה משהו מאוד חסכוני, כאילו. הוא מבין את אלה שלא אוהבים תיאורי נוף ארוכים מדי של בוקי חמה ורסיסי שמש וכאלה. אני מאוד אוהבת את ארבע אמהות של שפרה הון. זה ספר שאני קוראת אותו סתם באמצע היום, אני יכולה לגשת למדף, לקרוא 3 עמודים ולהרגיש שהתמלאתי.
די.
כן, הוא כמו, יש בו צוף על השפתיים. ואני עדיין שומרת אמונים לספר שהראשון שהשפיע עליי כל כך חזק בילדותי, ובגללו, בזכותו, באשמתו, בעצם התחלתי לכתוב, שזה אני אתגבר של דבורה עומר. זה משפט שליווה אותי כל החיים, בכל הצמתים הכי קשים, בכל המשברים הכי קשים, זה אני אתגבר, אם היא אתגברה גם אני אתגבר. כל אחד צריך את זה.
איזה מרגשת שאת אומרת את זה. תגידי, ואיך זה להיות בתחום הזה כל כך הרבה שנים, ולראות אותו הופך ועובר? את יודעת, אם פעם זה היה, אבל זה כתוב בעיתון, אז עכשיו זה היה לפיד שלך, ואת פעילה.
אני פעילה, אבל לא נורא. הנה עובדה שאני עדיין צריכה להחזיק את הספר ביד. אני חייבת שהוא ייפול לי באיזשהו שלב על המצח. אז אני לא יכולה לקרוא ב... תראי, הזמנים משתנים, את רואה את זה בכל דבר. אני רואה את זה בילדים הפרטיים שלי, שכמה הם קרו פעם, והקטנה לדעתי, חוץ מהעתידות בבזוקה, וזה נורא עצוב, כי תמיד חשבתי שאם את נותנת דוגמה אישית, ואם תמיד יש ספרים בכל מקום, בכל פינה, אז מתברר שלא.
אולי זה המרד שלה.
אין בעירת, אי אפשר לעצור את הקדמה, אי אפשר לעצור את ה... אני מקווה שהפרינט לא ימות. יהיה לי מאוד חבל אם הוא ימות.
אבל תראי, עכשיו נסגר את, ונסגרים עיתונים, ואת עברת ממעריב לידיעות.
אני עברתי לפני 30 שנה, אז לא...
כן, בינתיים, אבל מעריב כבר חצי מת.
קראו לי עריקה.
כן?
כן.
מה את אומרת?
כן,
קראו לי... אז למה עשית את המוב?
למה עשיתי את המוב? מפני שחזרנו ארצה, ילדתי אחרי 10 שנים בגולה, ילדתי את קרמל, וכשבאתי לחזור לעבודה, אז נשאלתי עוד כמה ילדים את מתכננת. זאת לא שאלה היום אסור לשאול אותה.
ברור, היום זה לא פוליטיקלי.
אבל גם לפני 30 שנה היא
לא לגיטימית.
היא הקפיצה לי את הפיוזים, אני אמרתי לו, תסתכל לי בעיניים, הילדים שלי זה לא פנצ'רים, זה עבודת יד. אתה, וגם חזרתי הביתה ואמרתי לילדים, לילדות בעיקר, אם אי פעם מישהו יציג לכן שאלה כזאת, תגידו לו, הולך...
אני מרגישה שיש בך משהו שהוא נורא לא מתבייש ולוחמני ואומר את הדעה שלו, משהו שלא היה מאוד מאוד, זאת אומרת, לא ראו את זה בדור שלכם מספיק. זה שהם לא היו, זאת אומרת, תחשבי היום, אישה עוברת הטרדה ישר הכל בחוץ ולמה, פעם זה לא היה נהוג.
כן, אבל אני תמיד ברציונל שלי, תמיד חשבתי שכמות האנרגיה שעלייך להשקיע כדי להסתיר דברים...
נכון, אני מסכימה.
היא גוזלת ממך כל כך הרבה כוחות ותעצומות נפש.
אני, הכל בחוץ אצלי.
למה? ניסיתי משהו רע?
נכון, נכון, אני מסכימה איתך.
במה יש לי להתבייש? בזה שהבת שלי הולכת לצבא ושואלים אותה כמה ילדים אתם בבית, והיא אומרת שישה, ואומרים לה, לא, לא התכוונו לנישואים שניים, שלישים, משפחה גרעינית, משפחה גרעינית. לא עשיתי משהו רע.
לא.
יאהבו אותי, לא יאהבו אותי, זה, אבל אין משהו שאני, ששווה להשקיע בו כזאת אנרגיה כדי להסתיר. גם כשאני מפשלת, גם כשאני טועה, גם כשאני נופלת.
תגידי, אנחנו...
זה מה שאנחנו, אנחנו בני אדם.
זה מדהים. אנחנו עכשיו בזמנים של יום כיפור, היה לך איזה אינסידנט עם מיכל הקטנה.
כן.
מה קרה שם?
אני, לעומתה, אני לא מרגישה בנוח לדבר על זה כשהיא לא נמצאת, למרות שהיא התראיינה מתחת לכל עץ רענן וזה. בקצרה היינו בגל הראשון של הקורונה, שהיה הכי מפחיד.
בטח.
ונקבע רעיון, כי אני המשכתי לעבוד, קיבלתי אישורי מעבר במכונית. היא ביקשה שנקיים את הרעיון, את הרעיון במלון של בעלה, שהיה סגור ותחוב, ולא למשל בבית שלי, שאפשר לשבת באוויר הצח. כן. ותוך כדי שיחה הבנתי, תוך כדי רעיון, זה היה ביום שני בבוקר, הבנתי, שהיא נחשפה. עכשיו, יום שני אני...
בעצם זה מהלך שהכניס את כל הקבוצה לבידוד?
כן. ולמחרת היא באה להצטלם עם התאומים, עם אחות שבאה לה לקחת לבדיקת קורונה תוך כדי... אני לא אשתמש במילים גבוהות כמו ערבות הדדית. יאללה, היא כבר איננה, ראינו שהיא איננה. כל אחד בקושי אחראי לעצמו, בטח שלא...
אני כן רוצה להאמין שיש ערבות הדדית. אני לא אשלח ילד שלא מרגיש טוב לבית ספר.
אז זה שלך.
ואני אעשה בדיקות, אני אעשה את מה שאני יכולה, כי אני חושבת ש... הנה, אתמול אמא שלי הגיעה אליי, את יודעת איך התעצבנתי אליה שהגיעה, היא אומרת לי, לא רציתי לקחת אוטו, באתי באוטובוס. אמרתי, אמא, את באמת חושבת שזה הזמן לנסוע בתחבורה ציבורית? באמת, לא אכפת לי שאת מחוסנת שלוש פעמים, את לא, אל תבוא אליי אם את באה באוטובוס.
לא, יש גיל שכבר אין טעם להעיר להורים.
נכון, נכון, אבל אני, אבל...
אמא שלי גרה בקומה שלישית בלי מעלית. אני אומרת לאמא, את יכולה לעבור לכל, ברוך השם, את במצב כלכלי טוב, את יכולה לעבור לכל מקום שתוכלי לצאת, לראות. היא אומרת, לפה אבא הביא אותי, מפה אני אלך לאבא. אין, זה... אבל אני פחות מנסה לחנך, אני יותר מקבלת, מחבקת, עוטפת, עד שבאה ג'ננה, כאילו כן. כמו במקרה הזה.
לא, אבל אז נכנסת ב...
אני כתבתי פוסט.
אבל זה היה בכל מקום, זה היה ממש ממש
כי
בועט.
כי זאת הייתה הפעם הראשונה שמישהו העז לומר, הלו, את כן. רוצה לסכן את עצמך, בבקשה, אל תסכני אותי.
כן, יש בזה משהו הגיוני, זאת אומרת, לשקף את זה, ומאז דיברתם, היה איזה סולחה,
לא,
היה איזה?
לא. ולהפך, היא הוסיפה ברעיונות שלה, במקומות שונים, לטעון שתפסתי עליה טרמפ כדי להתפרסם. מבינה? אני תפסתי עליה טרמפ כדי להתפרסם.
פחות נראה לי. בסדר, אני...
אבל אם ברגע זה הייתי תיכנס בדלת, אני אגיד לה שלום, שלומך.
ברור, אנחנו היינו עושים גם סולחה, אני יכולה גם להזמין אותה.
לא, 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 אין צורך, פחות, אין צורך. ניסו לעשות את זה עכשיו לקראת ראש השנה, ואת מה שיש לי להגיד, אני אומרת פעם אחת, בצורה בהירה, שקולה, חושבת על כל מילה, ומרגע שזה יצא, אין לי יותר מה להוסיף. אמרתי את כל מה שיש לי לומר בנושא. לכן גם לא...
כן.
לא רצתי מאולפן לאולפן לדווח.
תגידי, מאיפה המוטיבציה להמשיך לכתוב?
זה לא הבחירה שלי בכלל. זה קורה כמעט מעצמו. זאת אומרת, אני מתעוררת בבוקר כמו כל אחד, בבוקר אני יוצאת עם הכלבים לטיול, וחושבת, ומה יהיה היום, ומכינה סנדוויצ'ים, זה קורה, באמת, זה מסוג הדברים שבוחרים אותך. המקסימום שאני יכולה לעשות זה לחשוב האם באמת היום יש לי זמן לכתוב פרק ברומן החדש שלי למבוגרים, שיצא אוטוטו, או שאני חייבת להתקדם בתחקיר לידיעות אחרונות, כן? זה אלה גבולות המשחק שלי.
את חושבת שמתישהו תצאי לפנסיה? תגידי, זהו, מספיק לי?
תשמעי, כשאני מרצה בבתי ספר, על זה עוד לא דיברנו, כשאני מרצה בבתי ספר, ואני מקווה שהקורונה תאפשר לנו לחזור לזה, כי אלה חוויות נהדרות, אז ילדים שואלים אותי, מה, תכתבי, תמשיכי לכתוב גם כשתהי בת 100? ואני אומר להם, תראו משהו, יכול להיות שכשאני אהיה בת 100, אם אגיע לגיל הזה, יכול להיות שילדים כבר לא יאהבו לקרוא אותי, אף אחד כבר לא יאהב לקרוא אותי, יכול להיות שאני כבר לא עתיים, אני לא אהיה רלוונטית, לא אהיה מעודכנת, לא יהיה לי מה לחדש, ויכול להיות שאף מול לא ירצה להוציא לאור את הספרים שלי, אבל אני אמשיך לכתוב לעצמי, מבינה? הרי שבסופו של דבר, כשאני יושבת בארוחת ערב, ופתאום משהו נכנס לי לראש, ואני הולכת לשירותים עם הטלפון כדי לשרבט משהו, זה בשבילי, זה לא בשביל אף אחד. ואחרי כל כך הרבה שנים של כתיבה, אני גם יודעת שכשאני עצובה, כשאני דואגת, כשכואב לי, יוצאים לי הדברים הכי מצחיקים.
מצחיקים?
הכי מצחיקים.
איך אני אסבירה את זה?
כי אני בעצם כותבת כדי לשעשע את עצמי. הכי מצחיקים, אני מתכוונת לסיפורים או לפוסטים ברמה שאנשים יקראו.
תני טיפ למישהו שרוצה להתחיל לכתוב, הוא רוצה לעשות את זה בצורה טובה יותר, והוא לא סמדר שיר.
גם אני לא הייתי. אני לא מעבירה סדנאות כתיבה, למרות שיש ביקוש גדול, כי עם 8 נכדים אני לא יכולה להתחייב על שום דבר.
את יכולה, את יכולה.
אני לא יכולה להתחייב. יודעת שבערב לג בעומר, ב-6 בבוקר קיבלתי וואטסאפ של הגן, היו צריך להביא את תפוח אדמה מבושל או לא מבושל. 6 בבוקר.
את בקבוצות של הגנים?
כשצריך, אז צריך.
סמדר, אני רוצה שתאמציא אותי.
לא, די, אני סיימת.
למה? מה זה, מה אתם בשישה לשבעה? עוד 3 נכדים, ככה, לפאדי. וואו, זה טירוף. תשמעי, אני יש לי 3 ואני מרגישה לפעמים בקריסה. איך עושים 6 ילדים ועוד בעל רופא?
זה לא קל.
הלך מלא עזרה?
ממש לא, אני גרתי 10 שנים בארצות הברית, בשנים הראשונות היינו עניים, מרודים, לא היה לי כסף לקנות עזרה, ואחרי זה גרתי ללא משפחה, ללא סבתות, ללא שום דבר. אני חושבת שהתפקיד של אמא זה לא להיות קצינת רסר תרבות כל הזמן, זה טוב גם להשתעמם, כשהילד משתעמם, זה נהדר. זה מפתח את הדמיון. ואני, עם השנים פיתחתי יכולת כזאת, יש דברים שאני לא רואה ולא שומעת.
מעלים עין?
זה לא מעלים עין, אבל מה יעזור לי אם אני אעמוד מול הכיור מלא כלים ואבכה על מר גורלי?
אני נגיד התחלתי להפסיק, היא רבה, היא אמרה לי ככה, אני כזה, תסתדרו.
תסתדרו?
תסתדרו. כן. תסתדרו, אני לא שותר, אין לי כוח כל היום להיות
החוצץ הזה, המתווך, דוקטור יארינג, לא, זה לא תפקידי.
אני אמרו לי, עד שאין דם, לא להסתדר,
לא, לא הייתי מחכה את זה, אבל גם כשהכלבים, כשהם באים בסופה, שכל אחד מביא את הילדים ואת הכלבים, גם הכלבים צריכים להסתדר לבד, אני אומרת להם, אל תנסו, זה זכר, תנו להם, די, הם יסדו. זאת אומרת,
הסיפור האחרון לסיום, לפני כמה שנים יצא כל הסיפור הזה שלך עם דודו טופז, שבעצם היה סוד כל השנים האלה.
זה לא היה סוד, אבל לא...
לא דיברת עליו?
לא. אילו היו שואלים, יכול להיות שהייתי מדברת קודם.
וואלה?
כי אני לא מסתירה סודות, באמת שלא. אני חושבת שכל אחת הייתה פעם בת 16 או בת 15, ואני חושבת שלא במקרה קוראים לזה גיל הטיפי 16, ואני חושבת ש... אני לא מרגישה צורך להתנצל על משהו שהיה בצעירותי.
אז הוא היה כאילו אהבת נוראי?
כן. וביום שנודע על התאבדותו, בצער רב ובלב שבור, באמת כתבתי את זה. קווה שזה לא הדבר היחיד שיזכרו ממני אחרי זה.
ממך? למה?
שיזכרו את איפה הוגה.
הזכרו כל כך הרבה דברים, כן. מה, זה, את נכס צון ברזל, מה, למה, זה... למה את אומרת את זה בזלזול? אני אומרת
אני
את זה
לא אומרת בזלזול, אני אומרת את זה בתחושה ש, שהיום הדור הצעיר כל כך הולך אחרי גיבורי הריאליטי שמחלים כל חלקה טובה של תרבות בארצנו.
אבל בסוף זוכרים את מה שנוגע לך בלב, ואני חושבת שקראתי מספיק רעיונות שלך, ואני חושבת שאנשים כל כך מעניינים אותך, ואת מגיעה ללב של אנשים, וזה ממש ממש כאילו, לא נכון לחשוב ככה.
שלא ייגמר לעולם.
שלא ייגמר, סודה, תודה שבאת.
כן, אני הכי כיף איתך.